חי תמיד איתי כוחה.
עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
ערב טוב, פרשת שלח. פרשה עוסקת, אפשר לומר, כולה, בענייני ארץ ישראל, אדם של מרגלים, ונתבונן בדיוק מה היה שם, דרך זה נוכל להבין איך אנחנו יכולים לתקן את חטאם של מרגלים. נלך לאט לאט, שלב אחרי שלב. משה רבינו שולח 12 נציגים של השבטים לתור את הארץ. מגיעים למקום שנקרא נחל אשכול. וכך נאמר בפסוקים, ויבוא עד נחל אשכול ויחיתו משם זמורה, ואשכול הנביאים אחד, ויסעו במות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים, למקום ההוא קראו נחל אשכול, תודות האשכול אשר קרתו משם בני ישראל. הפסוקים האלו דורשים הבנה. הם מגיעים למקום שנקרא נחל אשכול. הם קוראים שם אשכול הנביאים, הם קוראים למקום נחל אשכול על שם אשכול הענבים שקרתו. וכבר למקום קראו נחל אשכול קודם לכם. אז מה הוסיפו המרגלים? הם נתנו את אותו שם, מקום שכבר קראו לו באותו שם, נחל אשכול. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בהמשך, המרגלים מגיעים כבר, מדברים בגנותה של ארץ ישראל, בשלב מסוים, הלב מצליח להשתיק את העם, דבר פשוט, והחידה מסביר, איך הוא הצליח להשתיק את העם, אינן היה לו את הכוח הזה, אומר החידה, כנאמר בפסוק, ויעס כלב, סמך של ויעס, נאמר במסורה, היא סמך גדולה. הוא נשמח לעבוד והאימהות במערת המכפלה, שאותם הוא ביקר מיד כשהוא נכנס לארץ. כמו שנאמר בפסוקים, יבוא עד חברון. יבוא עד חברון, הכוונה היא לכלב. נכנס לארץ, הלך להתפלל על קברי אבות ואימהות. הזכות הזאת עמדה לו, הצליח להשתיק את העם. רק המעניין הוא, שרשי, שכל מילה שלו מדויקת, אין דיבורים מעבר למה שצריך, נותן לנו פעמיים, דס כלב, השתיק את כולם. באותו פסוק, עוד הפעם, עם דיבור המתחיל, יעס לשון שתיקה. מה ראה רשי? כלומר, פעמיים, אותו פסוק, אותו פירוש. דאס כלב השתיק את כולם, דאס לשון שתיקה, וכן הס כל בשר, פסוק בזכריה, הס כל בשר מלפני השם, נאור ממקום קודשו. משנה הוא גם מצרף את הפסוק בזכריה. מה הכוונה בדבריו של רשי שפעמיים, באותו פסוק הוא אומר לנו, ויעס כלב השתיק אותם. אני צריך לומר את זה פעמיים. שאלה שלישית, מיד לאחר חטאם של מרגלים, עוסקת התורה בקורבנות. והתורה אומרת, נביא קורבן, יהיה אשר יהיה, נדר נדבה, נדבה, נבח, כולי, יקריב המקריב קורבנו להשם, ינחת, צולת, יסרון, מלול ברביעית העין, שמן, ויין, הנסך רביעית העין. זאת אומרת, עוסק הרמב״ם, עוסק את התורה, מנחות, הלכה בלולה בשמן, ומצוך היין, ומיד לאחר מכן, מצוות הפרשת חלה. כאלה נוהגים באמת בפרשת שלח, שבת להפריש חלה, פרשת חלה, כי זה מופיע בתורה בפרשה. לתמה השלישית, מדוע, מה הקשר בין מנחה בלולה בשמן, נזקי יין, והפרשת חלה לחתם של מרגלים? כי פרשת חלה, מנחה בלולה בשמן, פרשיות אלה מופיעות מיד בצמוד, חלקם נאמר, הן פרשיות סמוכות, יש דעות פי. מה הקשר בין מנחה בלולה בשמן, נזקי יין, וחתם של מרגלים, כמו כן, מצוות הפרשת חלה? אלה השאלות. דרך השאלות האלה נראה פה דבר באמת מדהים, לא רק בהבנת כל הפרשה, ראשיתה והצופה, כמובן איך הדברים האלה מתחברים אלינו, ליום יום שלנו. מה אנחנו לומדים מזה? שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, נאמר, המרגלים הגיעו לארץ, למקום שנקרא נחל אשכול, כתו משם אשכול ענבים, קראו למקום על שם האשכול שקרתו, נחל אשכול. אלתנו יראה, כבר למקום קראו נחל אשכול קודם לכם, מה כבר הם הוסיפו? שאלה שנייה, כלב משתיק את העם, כמו שכותב החידה בזכות, זכות האבות והאימהות שהוא הולך לבקר אותם במערת המכפלה, עם כניסתו לארץ, בניגוד לשאר שלא הלכו לשם, פעמיים רשי מציין, ויעס כלב לשון שתיקה. מה ראה רשי לציין את זה פעמיים? של השלישית, מה הקשר בין חתם של מרגלים, לבין מנחה בלולה בשמן, נזקי יין, והפרשת חלה. להם השאלות, אני אלך לאט לאט, נראה פה באמת דבר נפלא עד מאוד. מרגלים, שולח אותם משה לתור את הארץ, יהיו מאוד 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 מתוחכמים. ראשית, כבר בתחילת הפרשה אנחנו לומדים, מלכתחילה הוציא יהושע וכלב, כל השאר, לא רצו באמת להגיע לארץ ישראל. לא רצו להגיע. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, שלח לך אנשים. לדעתך, אני חושב שאין צורך. פתחתי להם את הארץ. אמרתי להם, כותב רשי, מפורש. אמרתי להם, ותקריבון אליי כולכם. אמרתי להם שהיא טובה שנאמר אליה, אתכם יונים מצרים. בכל זאת הם רוצים ללכת, זאת אומרת, הם בלי תמונה בי, לא ייגמר טוב. אל תעשה מה שאתה רוצה. מכיוון שזו הייתה מחשבתם מהיום הראשון, מהיום הראשון, לכן העונש היה 40 שנה במדבר, יום כנגד יום. חתם של מרגלים לא התחיל רק כשמפאו והוציאו דיבר רע לארץ. חתם של מרגלים התחיל מהצעד הראשון שדרכו בארץ ישראל. מלכתחילה התכוונו. גם המחשבה הזאת, יום אחרי יום, 40 יום, נדעה. לקח 40 שנה, עם ישראל יישאר במדבר. הם היו מאוד מאוד מתוחכמים. נבין מדוע הם היו מתוחכמים. נחשוב לרגע, באופן הגיוני, קורה פה דבר, בלתי נתפס. לא היה יהודי אחד, בין 20 שנה ומעלה, שהיה בצד של יהושע וכלב. אמרו, לא נעלה. זה קורה דבר כזה. איך הם הצליחו להניע את כל לב עם ישראל? אפילו אחד, בכל זאת יהושע, דיבינו של משה רבינו, לב בגדלותו, גם ביסו של משה רבינו, נשוי למרים, קוט משה, איך אף אחד לא היה בצד שלהם? מבינים דבר כזה, מסבירים דבר כזה. ההסבר הוא בצורה הבאה. מרגלים עובדו בשלבים. שלב ראשון, חוזרים, נאמר מהפסוק, הלכו ויבואו אל משה ואל אהרון, אל כל אדם בני ישראל, אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר, ואת כל העדה, וירו בפרי הארץ. מיד, קורה פה דבר מחוקה מאוד, ומי שלח אותה משה? חזקה את שליח עושה שליחותו, הוא חוזר למשלח. למה היו צריכים לחזור? למשה לדווח לו. אבל הם לא עושים את זה. מגיעים אל משה, מניחים את הפירות ליד האוהל של משה, דוגמה נניח הגיעו בבוקר ביום ה-40, אומרים למשה, שלום עליכם, הגענו, 40 יום היינו בארץ, נחזור הביתה, ננוח קצת, נאכל, נפגש בחמש, נגיל את כל העדה בינתיים, ביחד עם אהרון, נדווח לכולכם ביחד, נדווח לכם. רבנו מאוד התפעל, מניחים את הפירות ליד האוהל שלו, ונגיד כזאת התלהבות, ואחר הצהריים באמת ננוח, נרגע, נאכל משהו, ואז נדווח לכולם ביחד. ולכן איך כתוב? יבוא אל משה ואל אהרון ואל כל הלד. למה הם עשו את זה? כשלב ראשון, זה נפלא. למה הם עשו את זה? הם ידעו אם הם יבואו רק למשה ואהרון, לנשיאי העדה, הם ידווחו להם, הם לא ייתנו להם לאסוף את כל עם ישראל. להניע את לב העם. כל הכוונה שלהם, קשל. לכן הם הציעו לדווח לכולם ביחד. כאשר הם מדווחים לכולם, משה ואהרון אלה את הכוח לעצור את המרגלים. ישראל לא ייתן להם. אין לו לשמוע את משה את המרגלים. משה ואהרון אל תעצור אותם. וככה הם בעצם סנדלו, נטרלו משה ואהרון והנשיאים. וכך אומר לנו ספר העקדה, וזה לשונו בפרשה. הלכו ויבואו וישיבו אותם דבר. גם זו הייתה תחבולה גדולה, לעשות כרצונם. לא, ושלא באו בשליחותם אל משה ואהרון והנשיאים, ראשונה, כמו שהיה ראוי לנאות להם לעשות. איך היה ראוי? למה הם לא באו? חדו, ויוציאו מליבם. ימנעו העם להיקבץ לשמוע דבריהם. להישיבו אותם דבר במעמד כל העדה. לא נשמר משה מזה, יגנבו ליבו. מה שיראו לו את הארץ, בפרסיה, היה סבור שלא יגידו בפיהם רק דברים שתורים לשבח הפירות, לכן אומר בסדר. ולכן, הדבר הזה הגדילו רשע. הוציאו עצמם מכלל מרגלים, נכנסו לכלל יועצים. לא רק דיווחו כפי שהיה ראוי, נתנו גם את הפרשנות שלהם. דבר ראשון, משה ואהרון, מנוטרלים. למה להגיד? מול העם, העם לא מוכן לשמוע אותם, רוצה לשמוע את המרגלים. זה היה שלב ראשון. שלב שני, מה הם אומרים? הם אומרים, זה לשון הפסוק, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, גם זבת חלב ודבש, וזה פירייה. וזה פירייה. זה נשמע נפלא, זבת חלב ודבש, זה פירייה. ממש לא. זה התחכום האדיר שלהם. הם באו ואמרו, תקשיבו, ישראל, אתם רואים את הפירות? זהו. אין בארץ ישראל פירות, כל דבר שנותן קיום לחיי הנפש. בארץ ישראל אי אפשר לחיות. מזל והנס הגדול שלנו, במשך 40 יום, בכל רחוב שהיינו היו לוויות. ארץ אוכלת יושביה. עברו את מתיהם, היו עסוקים בהם ולא היה להם זמן להתפנות עלינו. כך הצלחנו לעבור בכל הארץ וגם להביא מפרי הארץ. הם זוכרים, הם אומרים, אברהם אבינו יורד למצרים משנות הרעב? אברהם אבינו, בארץ ישראל אין אוכל בסיסי עבור קיום יומיומי. יש פירות, עם פירות כאלה אי אפשר לחיות. לא עם הענבים, עם התאנה ולא עם הרימון, כמו שהם בריאים וטעימים. לחיות עם זה אי אפשר. גם יעקב ביקש לי שם בשלווה. הגיע כבר הביתה, ברוך השם, ניצל מלבן, ניצל מיסב, בום, יורדים למצרים. גם יצחק רצה לרדת, רק השם אמר לו, גור בארץ. לא תירד מצרימה. אז אם אברהם ויעקב לא הצליחו, מה אנחנו? אנחנו אוהבים את הארץ, רוצים את הארץ. הקינו לארץ, אבל אין מצב. לא נוכל להיות שם. לא נוכל לחיות שם. אין בארץ מה שיש במדבר, מן, צלב, בער, ענני כבוד, עוד ועוד, בשר והכל. אין את זה, זה ייגמר. אנחנו יכולים לעשות. אברהם לא הצליח, יעקב לא, גם אנחנו לא נצליח. אז בדיווח הזה, יצרו מיד חוסר ודאות וחוסר ביטחון עצום בעם ישראל. ואת המילים האלה שאמרתי, אומר המהרש"א במפורש, במסכת בבא בדף צדיק עמוד ב'. גם נאמר בגמרא, אין מוציאים אות מארץ ישראל, דברים שיש בהם חיי נפש. עוד אסור להוציא מארץ אות, כל אוכל, הנפש תלויה בזה, ויום אחד יהיה מחסור, וזה יגרום למיתה גדולה, להשאיר את זה בארץ. אז זה כותב המהרש"א. זה היה חתם של מרגלים, אמרו גם זבת חלב ודבש, וזה פריה לדיוקה. זה לא יותר. אלו הפירות של ארץ ישראל. אין בהם חיי נפש. אבל שאר דברים שהם חיי נפש, את חיי נפש תלויים בהם כגון חיטים, שעורים וזיתים, אין בהם. אין. כבר אברהם ירד מצרימה. נראה בארץ, ירד אברהם מצרימה. יעקב ביקש לשבת בשלווה, בסוף על ידי הרב הורד מצרימה. בני ביתו. אין מה לעשות. עכשיו, שם ישראל כבר מבולבל, תימו להם מה הם אומרים. נותנים פה עוד מכה. משה רבינו שלח אותנו, אתם זוכרים? מה הוא ביקש? אנחנו רק ביקשנו, לדעת את הדרך אשר נעלה בה. זה ביקשנו. דבר אחד, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. כל זאת מיליונים עוברים את הירדן. איפה הכי נוח וקל? לעבור את הירדן, יש בכל זאת נשים, תינוקות, זקנים, זקנות. זה הכל, משה, מה הוא אומר לנו? לכו תבדקו. במחנים ובמבצרים, ארץ שמנה עם רזה, רשימה של שאלות, אז הוא אומר לנו ככה, התחזקתם, לקחתם מפני הארץ, מוזר מאוד. מה זה והתחזקתם? מה? איך זה עוצמה פיזית? לקחת איזה אשכול ענבים בתיק צעד, עם איזה טענה ורימון, ועם זה הלכנו לכיתה א', עם הפירות והירקות. נשמור על הבריאות, לא רק מוכריות וממתקים והוגיות. מה פירוש והתחזקתם? אתם מבינים מה זה והתחזקתם? אומרים המרגלים. משה כבר ידע שיש כאלה פירות, שאי אפשר לקחת אותם בקושי. אשכול ענבים, שמונה מאיתנו היו צריכים לסחוב. ולקחנו את הטענה, את הרימון בכלל לא ראו אותנו, רואה איזה טענה הולכת, טענה ענקית, בקושי החזקנו את זה. ידע את זה כבר. הוא לא גילה לנו. אתם מבינים? אין מצב שאנחנו נוכל להישאר שם. לא נוכל. אנחנו מאוד רצינו, ציפינו, חיכינו, קיווינו. אבל אין מה לעשות. זה בלבל את כל העם. הדורה שבה הם הציגו את הדברים, הם בעצם אומרים, ויכול, אנחנו מציגים לכם נתונים. בדיוק מה היה, אנחנו מדווחים. אבל האמת, הם פרשנו את זה בכוונה באופן כזה. כדי להטות את לב העם. ולכן, כל העם, חוץ מיהושע וכלב, כמובן משה ואהרון, הלכו, הלכו העם בלילה ההוא. 40 שנה אחרי זה שנכנסים למדבר, לארץ ישראל, הדור החדש, סבתות של הדור הקודם, אנשים לא חטאו בעגל. הסבתות של הדור הקודם ושני סבים, בלבד, יהושע וכלב, אחד אחר לא. אחד אחר, לא יאומן. ברגע שזה קורה, כלב מנצל תת כושר של דקה, נאמר בחז"ל, מדרש רבה בפרשה, עמד על הספסל, נעמד גבוה, רק הרים את היד, שיתק את כל ישראל. והם הסכימו לשתוק, כי לקבל את כלב, יחד עם הצד המרגלים, זה חיזוק משמעותי. גיסו של משה רבינו, הוא נשוי למרים הנביאה, הוא אדם מיוחד מאוד, הוא עכשיו ידבר גם בגנותו של משה ואהרון. זה יהיה באמת... מכת מחץ. זה עמד על הספסל ושיתק את ישראל שהיו מצווחים על משה, שנאמר ויעש כלב. אז מה קורה? אומר רש"י עוד הפעם, ויעש כלב לשון שתיקה, כמו אסכול בשר מלפני השם. נאור במקום קודשו. פירוש הדבר. בעצם זה שהוא עומד לדבר, באופן ספונטני, הוא עושה סימן, הוא אומר איזה מילה, גם בשקט. הם בטוחים, הם מקבלים תגבור, על כלב. אז הוא אומר, לדבריהם של חזל, חלק רשי מביא, רק את זה עשה לנו משה. היי, הוא קרא לנו את הים, הוציא אותנו ממצרים, והם מסיימים, הלא נעלה, הרשנו אותה כי יכול נוכל לו. יכול נוכל לה. הפעם השנייה שנאמר ויעש כלב, לא רק שהם שתקו טכנית, הם גם הקשיבו, כמו שנאמר, אס כל בשר. זה לא רק שקט, זה הקשבה. כמו שנאמר עלינו עם ישראל, אסקט ושמע ישראל, היום, נהיית לעם להשם אלוקיך, אסקט ושמע. ואתה היה פה איזה דקה, הייתה פה דקה, היו מוכנים להקשיב, הקשיבו כולם, אבל כבר היה מאוחר מדי. כבר היה מאוחר מדי. כבר לא עזר. אז באה התורה. מיד לאחר חטאם של מרגלים, שראינו עכשיו את השלבים איך הם עשו את זה. הם דיווחו לכולם ביחד עם משה ואהרון בנשיאים. שלב המעשה, אלה הפירות, אין שום דבר אחר. שלב אחרי זה, והתחזקתם, מה אמרו לנו, התחזקתם? עוד שלב היה פה עכשיו. הם באו ואמרו לעם ישראל, בואו תשמעו, אתם לא תאמינו. הם אומרים לעם ישראל. הגענו, במקום הראשון, אומרים לו נחל אשכול. שימו לב, תראו את החומש, כתוב נחל אשכול, מאות וב. והם לוקחים משם אשכול ענבים, קוראים למקום נחל אשכול, על אודות האשכול שלקחו, עם וב. הוא ביג דיל, מה ההבדל? הוא, כמה זה נפלא. כמה זה נפלא, כל אות בתורה. כמה גאים לנחל אשכול בלי וב? אשכול, היה אחד החברים של אברהם אבינו. לאברהם אבינו היו שלושה חברים טובים. בני אשכול הוא ממרא. אומרים חזל ממדרש רבה. פרשת לך לך. יום אחד, מגיע אברהם לחבריו הטובים, ואומר להם בורא עולם, מגש, ציווה, תקיים מצווה, ברית מילה, מה דעתכם? אומר לו, הנר, לא כדאי. לא כדאי. אמת. זקן מדי, אתה לא תחזיק מעמד. אומר, אשכול, חבר השני של אברהם, תשמע, תמות לא תמות, בורא עולם ציווה אותך וישאיר אותך חי. אבל, מרגע זה ואילך, כל צאצאיך וצאצאים, הדורות הבאים, חייבו גם בברית המילה. זה יקל על הגויים להרוג את כולם. ירצו לפגוע ביהודו, יהודי ידעו שזה, אחד הסימנים שהוא יהודי, ברית המילה. אז לא יצא ממך עם גדול. כל ההבטחות שהבטיחו לך, בורא עולם אמר לך, לא יתממשו. בעם ישראל לא תהיה מסירות נפש. לעמוד מול האויבים. לא כדאי. ממרא אמר, אברהם, אל תמרא את פי השם. אמר לך, זה רק טוב יצא מזה. תדאג. לכן מנהל כשאברהם מגיע כתוב, לבוא אברהם עד אלוני ממרא אשר בחברון. הוא באמת היה חבר אמיתי. הוא היה זה שבאמת הלך עם אברהם באותו ראש, עם האמונה הגדולה. לכן המקום נקרא אלוני ממרא. לא אלוני ממרא, נר ואשכול. הנה, יש נחל בארץ ישראל, נקרא על שם מיסטר מה? אשכול. חברו של אברהם אבינו. הם מגיעים למקום הזה, יהודים, עובר במסורה, זה מה שאשכול אמר לאברהם. והם אומרים עכשיו לעם ישראל, תקשיבו טוב, הוא טעה, אשכול. אנחנו עם עם מסירות נפש. תראו אותנו, עם, תראו אותנו המרגלים. מסרנו את נפשנו, לקחנו סיכון, לקחת את הפירות הענקים האלה, הם היו תופסים אותנו, היו הורגים אותנו בטוח, לקחנו סיכון בשבילכם, כדי להציל אתכם, כדי שאת, אתם לא תיכנסו ותמותו בארץ. יש לנו מסירות נפש. תיקחו דוגמה מאיתנו. עשינו את זה עבורכם. לכן קראו למקום נחל אשכול וב, כל הענבים. להראות יכול תשובה לחברו של אברהם, אדון אשכול. כשאמרת לאברהם תהית, אנחנו עם מסירות. לא מתבלבלים. אבל פה אין מה לעשות. זה מה שיש. פשוט אין מה לעשות, זה מה שיש. ולכן, ברירה. בזה הם הצליחו לסובב את כל עם ישראל. ללא יוצא מן הכלל חוץ ממשה אהרון יהושע וכלב. מפחיד. זה תחכום זה. אז באה התורה מיד לאחר מכן, ומלמדת אותנו פשט נסחים, מלחה בלולה בשמן, נסקי יין, כל זה למה? כדי ללמד אותנו, בארץ ישראל יש גם אוכל של חיי נפש. יש חיטה ושעורה, שמן, הייתה דיבה רעה, משום הסבר אחר. במובן הסמיכות, כמנחה בלולה בשמן, לאדם של מרגלים. ונבין, יש הכל בארץ. בארץ מאוד מאוד. אבל עדיין צריך להבין, כמה נסקי יין, הם משתמשים מהענבים, כדי לפגוע בארץ ישראל. למה נסקי יין? במיוחד שהם גם הביאו יין, הם עושים הרי מהענבים יין, יין הרי משקר, גורם לאדם להבין את חושיו, אז מה פתאום מופיע כאן נסקי יין? אומר לנו רבינו יואל מרבותינו הראשונים, בפרשת שלח, ספר שנקרא רמזי רבינו יואל, הראשונים הוא כותב, נשמחה פרשת נסחים למרגלים, הם חטאו באשכול, תבוא הבן, יכפר על האב, תבוא ניסוך היין, זה הבן, יכפר על האב ועל האשכול, ונאמר בשיר השירים, אשכול הכופר, בילי בקרמן גדי, על אבון האשכול, עשה לי דודי כפרה, לקחת יין בקרמן גדי. ניסוך היין, הנה היין הזה, יין של מצווה, של קידוש, של הבדלה, של נסחים, של כל שמחה, מברכים בורא פרי הגפן. כדי להראות, כמה טובה הארץ מאוד מאוד. כמה לא נעלה כי יכול נוכל לה. כאן יש דבר נפלא. עד כאן, מה בעצם קרה? אומר לנו הבני שכר, מאמריו לחודש אב, מרגלים אומרת הגמרא בתענית דף כפתת, התחילו המסע בכפתת סיוון. יום האחרון של החודש שבו אנחנו נמצאים. כפתת סיוון. התמוז היו בארץ, תשעה באב, אז חזרו. חודש תמוז הוא כנגד חודשו של ראובן. החודשים כנגד השבטים. החודש הראשון ניסן, ניסן אייר סיוון, נגד קבוצה הראשונה שמובילה אותנו במדבר, יהודה יששכר וזבולון. הדגל השני, ראובן, שמעון, זה הדגל השני. ראובן, שמעון וגד. ראובן נגד חוש הראייה. כמו ש... אמרה לאה כי ראה השם בעוני. שמעון נגד חוש השמיע, ונאמר כי שמע השם כשנואנו. חודש תמוז נגד חודש הראייה. חודש שבו אפשר לשדרג את הראייה, לראות נכון. חודש אב נגד חודש השמיע, אפשר להתחיל לשמוע נכון. חודש תמוז ראו את הארץ חודש שלם בצורה לא נכונה. חודש אב ניעו את לב העם וכולם שמעו בצורה לא נכונה. זאת מה שנפגע, נפגע שמיעה והראייה. רגע, שומעים לא נכון ורואים לא נכון, הכל מתפורר. אבל כשרואים נכון, כששומעים נכון, הכל מתעצם. איך זוכים לזה? לראות נכון ולשמוע נכון. איך? מיד לאחר חטא המרגלים, כמו שאמרנו, מופיעה מצוות הפרשת חלה. המצווה הזאת, יש לה ייחוד, היא קיימת, מתחילה מהרגע שחצינו את הירדן. כמו שאומרת לנו התורה, בבואכם אל הארץ. כל המצוות האחרות התלויות בארץ, נאמר כי תבוא, כי תבוא, לאחר ירושה וישיבה. לאחר שכבשנו את הארץ 7 שנים, ישבנו, חילקנו את העוד 7 שנים. אבל רק מצוות חלה מתחילה מיד, בכניסה לארץ. למה? כשבורא העולם אומר לנו להשאיר תרומות ומעשרות, זה מתקבל על הדעת. מדוע? כולם זרענו, פרשנו, הכל נכון. בורא העולם הוריד גשם. מי יכול לבקש מאיתנו? וגם אנחנו. חלק שותף איתנו, ניתן לעניים, ברור. אבל למה להפריש חלה? מי עשה את החלה הזאת? מי עשה את ההוגה? אנחנו. עצרנו, נפינו ויש לנו את החיטים, עשינו קמח, עשה, הוגה, חלה, חמנייה, הכל עשינו. אנחנו עשינו. אם אנחנו עשינו, שלנו. למה לתת? למה לתת? נכון עשינו את הכל. אבל איך עשינו? 10 אצבעות. לשנו את העיסה, כולי, נכנסנו לתנור. מי נתן לנו את הכוח להזיז את האצבעות? מי נתן לנו את הכוח הזה? בורא עולם? אבל בעצם בורא עולם מבקש להסביר לנו, מיד עם הכניסה לארץ. ארץ ישראל זה מקום שאנחנו נצליח לעשות בו דברים מדהימים. מי כמו הדור שלנו רואה את זה. מדינת ישראל היא המובילה בעולם. אמרנו את זה הרבה פעמים בסטארט-אפים. כל מיני תחומים. אין שבוע, אין איזה סטארט-אפ חדש. יוצר שינויים בתחומים שונים. תחושה נפלאה, איזה היגיון, איזה המצאה, ברקה, עשינו, אקזיט, תכינו, עוד ועוד. כן, נכון, אבל מי נתן את השכל? מי נתן את היכולת לראות ולשמוע נכון ולעשות דברים נכונים? מי נתן את הכוח להפעיל את זה? נכון, בורא עולם. אז לכן מיד עם הכניסה לארץ אומר בורא עולם, אתם תראו מה זה ארץ. בארץ מאוד מאוד, זה לא רק שיש בה פירות ואוכל ושמן ויין וחיטה ושעורה. העולם נב נשואות אל ארץ ישראל. הוא יודע שמשם עוד מעט נגיע עוד איזה, או יגיע עוד דבר חדש, עוד איזה המצאה חדשה. טכנולוגיה מדהימה בתחום כזה או אחר. יעמדו בתור לקנות. רק שבוע שעבר נגמש חדש. מוגן ביותר בעולם, יצא. עכשיו, מכינים כזה בכל העולם. עוד ועוד, אין שבוע שאין חידוש. אין שבוע, מדהים. זאת ארץ ישראל. ובשביל זה צריך לראות טוב. ובשביל זה צריך לשמוע טוב. לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן את זה. איך הדבר הזה בוא לידי ביטוי? איך באמת נרגיש כך? איך נחוש כך, שבאמת כל זה בעזרת הבורא. תשמעו פה דבר מדהים בצורה בלתי רגילה. בלתי רגילה. משה רבינו מתייעץ עם בורא עולם, מתייעץ בשכינה, ישלח את המרגלים או לא, מה אומר לבורא עולם? ישלח לך, לדעתך, אני מצווה לך. גדול תחליט לבד, לדעתי לא כדאי. עשה מה שאתה רוצה. מה משה רבנו בכל זאת שלך? בורא עולם, לא נותן לו לירוק, למה הוא שלך? אתם יודעים למה הוא שלך? הוא נותן לנו רשי בעצמו. פשוט מאוד. גם בא לקנות רכב. אומר המוכר, בוא תקשיב, את הרכב שא איתו שבועיים, תנק על חשבון הבית, כשאתה רוצה תיסע, אם נתקעת באיזה קיר, באיזה רכב, באיזה משהו, אל תדעת, יש ביטוח מקיף על הכל, אתה לא משלם אגורה. שבועיים, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. תחזיר אפילו גרוטה, לא משלם כלום. וואו, איזה בן אדם זה. רוב הפעמים דבר כזה מביא את הלקוח, קנות מיד. הבית אומר, כך, תיסע, תראה, תבדוק. וזה קורה לנו כל יום, נכנסים לכל מרכז מחירות גדול. מה נאמר? כך לניסיון, 30 יום, לא רוצה, שלח בחזרה. כל הזמן שאנחנו מזמינים, יש את האתיקט, לא רוצה, שלח בחזרה. 95% מהאנשים לא שולחים בחזרה, לא יותר. סומכים, משה רבנו ואמר להם, מה אתם רוצים? לראות איך אפשר לעבור את הירדן? מה הדרך הקלה ביותר? יודעים מה? תן לכם עוד כמה שאלות. איך נראה את הארץ? במחנים, במבצרים, מה יש בעץ, עם מים, רזיים, שמניים. תבדקו את הכל. בלי בעיה, אני יודע את התשובות מראש. כל התשובות שלכם יהיה נפלא, נפלא, נפלא. הוא חשב, אז הם יגידו, טוב, טוב, אתה צודק, אין סיבה לשלוח מרגלים. אבל זה לא קרה. זה לא קרה. בכל זאת הם אמרו, אנחנו הולכים. אין בעיה, ניקח את הרשימה, נלך עם זה. ונתן לך תשובות. למה הוא לא עצר אותם? למה הוא לא עצר אותם? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לדעתי לא כדאי. נו, ניסית, לא הצלחת, תעצור. יודעים למה? הוא דבר מדהים. כשיתרו בא לבקר את משה במדבר, הוא רואה מאות אנשים עומדים בתור לקבל תשובות בעניינים שונים, אומר למשה, אדוני היקר, במחילה, נבול תיבול. מה זה? מסוגל לעלות על כל השאלות מהבוקר עד הערב? מנה שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים, מציל סמכויות. אלה אנשים נוספים להיות דיינים, אלה במות שונות, שפטו את העם בכל עת. הדבר הגדול, יהיו עליך. הדבר הקטן, ישפטו הם. אז הוא אומר לו את המשפט הבא. תראו למשה. אם את הדבר הזה תעשה, תציבך אלוהים, יכול תעמוד בכל וגם כל העם על מקומו יבוא בשלום. אם את הדבר הזה תעשה, תציבך אלוהים, יכולת. מה זה תציבך אלוהים ויכולת? זה פשוט. אתה לבד לא מסוגל לעשות את זה. אתה צריך פה לשאול את הקדוש ברוך הוא. מה זה תציבך אלוהים ויכולת? אומר לו יתרו את העצה של החיים. משה וגם לנו. תקשיב משה. גם אם הרעיון הוא נפלא. אם זה נשמע הגיוני, 1000%. אם בורא עולם לא רוצה, זה לא יהיה. זה תזכור. בורא עולם לא רוצה, פירוש הדבר, אין לך ציית הדשמיה. אם זה לא יהיה בעזרת השם, זה לא יצליח. תפל אותו. תפל אור ירוק, לך על זה. אני אתן לך דוגמה. אני חושב שזה נשמע הגיוני. יבוא אליך פלוני, מינית אותו להיות שרי מאות, תגיד משה, במחילה, אני מתאים להיות שרי אלפים? מינית מישהו שרי אלפים, אני מתאים להיות שר של 10,000. במתח ביניהם. אל תקדוש ברוך הוא. הוא ירוק ממנו, בעזרת השם, הצלחת. תזכור את זה כל חייך. תראו מה קורה כאן. העולם אומר למשה, שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען. אומר רשי, אני מצווה לך. בורא העולם אומר, אני מצווה לך, כשהיה צריך להיזכר בהצעה של יתרו, מיד לחתוך. אבל הוא ניסה באופן אלגנטי, לתת להם עוד שאלות, נקבע, שהם לבד יחליטו, שלא צריך לשלוח מישהו לארץ. שהם לבד יחליטו. זה לא קרה, נו, אז תעצור אותם עכשיו, לייט, מאוחר מדי. ולא עשה את זה בהתחלה, אז אין סייעתא דשמיא. שימו לב, לאוזן שומעת, איך אומר הפסוק, שלח לך אנשים ויתורו ארץ כנען. אומר האריזל ויתורו אותיות יתרו. אל תשכח את העצה של יתרו, בוא עולם רומז לו. עשית כאשר ציבך אלוקים ויכול תעמוד. אבל אם אין ציבך אלוקים, לא יצליח. לא תהיה לך סייעתא דשמיא. זה מה שקרה. ולכן משה כבר לא יכלה לעצור את זה. אז הנה לנו, מפתח לראות נכון, מפתח לשמוע נכון, ולחיות עם תחושה, עם הרגשה פנימית. עצומה, באמת, כל דבר זה בסייעתא דשמיא. ובעזרת השם. אולי זה יאמר לפעמים על ידינו כאמירה משפה אל החוץ, אבל האמירה הזאת היא תגרום לנו לחוש את זה, לחיות עם זה. כשיהיה סייעתא דשמיא, הכל קורה. בצורה מופלאה ביותר. זה התורה מבקשת מאיתנו. מי כמו הדור שלנו רואה, איזה סייעתא דשמיא יש לארץ ישראל. איזה ארץ. כל יום ויום, עם כל מה שקורה מסביב, מתחזקת בתעצומות אדירות. אומות העולם לא מבינים בכלל איך זה קורה לנו. איך? איך? ביחס למספר שלנו בארץ ישראל, איך עיניהם של העולם נשואות לנו. מבינים, זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. ארץ מרגישים בה באמת, בכל עשייה, לפני השם. זה התורה רוצה מאיתנו. לצאת מחתם של מרגלים, זה לא רק להתעסק במה היה אצלהם, אלא מה אנחנו לוקחים איתנו. ניקח איתנו הבנה, כדי לזכות בכל דבר בחיים, לראות טוב, לשמוע נכון, מפתח הוא אצלנו הכי קרוב, תוך נשמתנו. כל זה בשיאת הדשמיה. כל זה בעזרת השם. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, אז באמת יתקיים בנו, נוכל לראות עין בעין משיב השם ציון, יתקיים בנו שנוכל לשמוע את הכל מבשר, מבשר ואומר, ונוכל באמת לומר כאיש אחד, הלא נעלה כי יכול נוכלה, לטובה הארץ, מאוד, מאוד. יקח את הדברים, יזכה באמת, לירושת כל הארץ, מתוך בריאות, מתוך ברכה, מתוך שמחה, ומתוך גאולה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע. כל חי תמיד.